טוב, בואו נתחיל. פעם קודמת התחלנו לעסוק בקל וחומר. ראינו שיש כמה סוגים של קל וחומר. יש קל וחומר בכלל מתי יימנה, שהוא לכאורה דדוקציה שלא ניתנת להיפרך. ראיתי בסוגריים שגם זה לא מדויק, אפשר לפרוך גם קל וחומר של בכלל מתי יימנה. יש קל וחומר שהוא קל וחומר שמבוסס על סברה, זה כל הקלים והחמורים שמופיעים במקרא. זה קלים וחמורים שיוצאים מנתון אחד ומסיקים ממנו נתון שני, כאשר יחס החומרה בין ההקשרים הוא יחס שיוצא מסברה. כן, מביא הירוק ירק בפניה הלא תיקלם שבעת ימים, אז זה אומר שהקדוש ברוך הוא יותר חמור מאביה. מאיפה אנחנו יודעים את זה? מסברה. זה לא, אז לכן מספיק פה נתון אחד. אני יודע את ההיגיון אומר לי שאביה, שהקדוש ברוך הוא יותר חמור מאביה. נתון אחד אני צריך, מה קורה עם אביה? תיקלם שבעת ימים, ומהסברה אני אומר, אז אם הקדוש ברוך הוא לפחות שבעה ימים, או יותר מזה. בקלים וחמורים הרגילים בשס זה לא ככה. קלים וחמורים, מה שקראתי, קל וחומר מידותי. זה קל וחומר שמבוסס על שלושה נתונים, לא על אחד. כאשר המבנה הוא תמיד מבנה כזה. תמיד מבנה כזה. יש פה איזה שם משהו כזה. בסדר? פה יש כזה, פה יש כזה, ופה יש סימן שאלה. יש לי איזושהי פעולה שלא מצליחה להשיג את התוצאה A, יש לי פעולה שמצליחה להשיג, אותה פעולה מצליחה להשיג את התוצאה B, פעולה שנייה מצליחה להשיג את התוצאה A, אז קל וחומר שגם תצליח להשיג את התוצאה B. עכשיו X, Y, A ו-B משתמעים כל פעם לפי הסוגיות, אבל זה תמיד אותו מבנה. ההבדלים היחידים בהקשר של קל וחומר יכולים להיות פה או פה, שיכול להיות כתוב פה חצי או משהו שהוא לא שלם, ואז מתחילה להתעורר השאלה של דיוק, נכון? כמו בשן ורגל וקרן ברשות הרבים ובחצר המזרח. אבל כרגע אני יוזם את הדיוק. אז זה המבנה הרגיל של קל וחומר. כאשר דיברנו על זה שקל וחומר מהטיפוס הזה יכול להיות מנוסח בשתי צורות, או לפני שתי צורות. איך בעצם פועל קל וחומר כזה? אני יכול לעשות צעד אחד ולהעביר אותו להיות קל וחומר של סברה, קל וחומר מהסוג הקודם. איך? אני לוקח את השורה הזאת, אני מסיק ממנה ש-B יותר חמור מ-A. אחרי שהסקתי את זה, אני יכול כבר למחוק את כל החלק העליון, נסתכל רק על זה. יש לי נתון ש-Y מכיל את A, אז אם B יותר חמור, אז ודאי שגם Y, גם פה יהיה אחד. Y מכיל גם את B. אוקיי? אז בעצם מה שההבדל בין שני הקלים והחמורים האחרונים, שני הסוגים האחרונים, זה בשאלה מאיפה יוצאת לנו ההיררכיה בין A ו-B. אם היא יוצאת מסברה, אז מספיק לנו נתון אחד, הסברה אומרת שגם הנתון השני צריך להיות לפחות כמוהו. אם היא לא יוצאת מסברה, אני צריך שני נתונים שמהם אני אוציא את סברת ההיררכיה, שבי גדול מ-A, ועכשיו אני יכול לזרוק אותם ולהשתמש בנתון השלישי. אוקיי? אותו דבר כמובן גם על העמודות. אני יכול לקחת את העמודה הזאת, להוציא ממנו נתון של היררכיה בין X ל-Y, ואז להשתמש רק בנתון הזה ולהסיק את המסקנה. בשני הניסוחים האלה שהם שונים, שניים מן הנתונים משמשים אותנו כדי להוציא סברת היררכיה, מי חזק ממי או מי חמור ממי, והנתון השלישי הוא הבסיס שעליו אני נועץ את הרגל גם כשאני מתקדם בקל וחומר. אוקיי? אז בעצם ההבדל בין הקל וחומר מהסוג השני, הקל וחומר הסברתי, לקל וחומר המידותי, זה בשאלה מאיפה יוצאת הסברה. האם הסברה יוצאת ההיררכיה, סליחה, האם ההיררכיה יוצאת מסברה, או שההיררכיה יוצאת משני נתונים הלכתיים? זה הכל. לכן צריך עוד שני נתונים בסוג השלישי. עוד ראינו, זה הזכרתי כבר פעם הקודמת, עוד ראינו שבאמת יש שני ניסוחים שונים לקל וחומר מידותי. אפשר לקחת את שני הנתונים האלה, להוציא מהם את ההיררכיה הזאת, ואז לעשות את הקל וחומר על שתי המשבצות האלה. אפשר לקחת את שני הנתונים האלה, להוציא את ההיררכיה הזאת, ואז לעשות את הקל וחומר על שני הנתונים, על הנתון הזה, ולהסיק ממנו את המסקנה. אלה שני ניסוחים שיכולים להופיע בכל קל וחומר, מעצם הגדרתו. האם הם שקולים? מה שגם על זה דיברנו, נכון? הם לא שקולים. זאת אומרת, זה לא שני ניסוחים שונים של אותו טיעון. לפחות כך נראה במבט ראשון. אני נראה שאני לא בטוח בזה, אבל לפחות במבט ראשון, נראה שאין שום קשר. זאת אומרת, כשאני עושה את הקל וחומר הזה, כן? קל וחומר של שורות, אז אני לוקח את השורה הראשונה, מסיק ממנה שבי גדול מ-A. אוקיי? עכשיו, אני יורד לשורה למטה, אם Y מכיל את A, אז ודאי שהוא יכיל גם את B, שהוא יותר חמור, יותר קל להכלה מאשר A, הכלה וחטא. כן? אז זה קל וחומר של שורות. כשאני פורך את הקל וחומר הזה, מה אני אמור לעשות? אני אמור למצוא פה איזשהו Z, שורה נוספת, קל וחומר של שורות פורחים עם שורה נוספת. בסדר? והשורה הזאת בעצם המבנה שלה יהיה זה. אני אכתוב פה שבע אחר. המבנה שלה יהיה זה. למה זאת פרחה? כי זה בעצם הוכיח שההיררכיה שאותה חילצנו מהעמודה, מהשורה הראשונה, היא לא הכרחית, היא פה היא לא מתקיימת. היא לא כללית. בסדר? יש אולי איזושהי בחינה שמחמתה באמת בי חמור יותר מ-A, אבל יש בחינה אחרת שאומרת ש-A חמור מ-B. עכשיו אני לא יודע איזה משתי הבחינות רלוונטית ל-Y. אז לכן אני לא יכול להסיק את המסקנה שלי. זאת פרחה על הקל וחומר של השורות. איך נראית פרחה על הקל וחומר של העמודות? הוספת עוד עמודה. C, שפה יש 1 ופה יש 0. אוקיי? אני מוצא בעצם עוד תוצאה ש-X מצליח להכיל אותה ו-Y לא מצליח להכיל אותה. את מה זה פורך? זה פורך את זה. כי אם השורה הזאת נראה ש-Y יותר חמור מ-X או יותר חזק מ-X, בשורה הזאת רואים שלפחות יש בחינה אחרת שבה X יותר חזק מ-Y. וכיוון שאני לא יודע איזה מהעוצמות רלוונטית לעמודה B, אז אני לא יכול להסיק את המסקנה שלי. אני כבר מנסח את זה עכשיו בצורה קצת יותר זהירה, אני אחדד את זה יותר בהמשך. מה בעצם המשמעות של התמונה הזאת? המשמעות של התמונה הזאת, שפרחה מהטיפוס הזה פורכת את הקל וחומר של העמודות. פרחה מהטיפוס הזה פורכת את הקל וחומר של השורות. זאת אומרת שבעצם כדי לפרוח קל וחומר, היינו אמורים להציג תמיד שתי פרחות. לא מספיקה אחת. זאת אומרת, אם אנחנו מוצאים איזשהו קל וחומר בין הריבוע הזה, באיזושהי גמרה, אנחנו רוצים לפרוח אותו. הגמרה אומרת, מה ל-X שכן הוא מכיל את C ולא מכיל את Y? בסדר, ו-Y לא מכיל את C. בסדר? זה עוד לא פורח כלום. מה שזה פרח, זה עכשיו אני לא יכול לעשות את הקל וחומר של העמודות. אבל בקל וחומר של השורות אין בעיה להמשיך לעשות אותו. גם אחרי שהצגתי את הפרחה הזאת. הפרחה הזאת פרחה רק את אחד הניסוחים ולא את השני, למה? כי היא ערערה את היחס בין Y ל-X. היא לא אומרת כלום לגבי היחס בין B ל-A, נכון? פה מה שאני רואה זה ש-X ו-Y לא מתייחסים כמו שחשבתי, אבל היחס בין B ל-A, מה זה קשור? אני לא לומד מפה כלום על היחס בין B ל-A. אז ההנחה הזאת נשארה בעינה, ואמרתי בפעם הקודמת שפרחות תמיד תוקפות את צבעת ההיררכיה, או את הנחת ההיררכיה. זאת אומרת, את ההנחה הזאת או זאת. נכון? כל השאר חוץ מזה, זאת דדוקציה, אי אפשר לתקוף שום דבר. פרחות לסוגיהם תמיד תוקפות את הנחת ההיררכיה. עכשיו, אבל כיוון שיש פה שתי הנחות היררכיה שונות לגמרי, בלתי תלויות לחלוטין, אז כשתקפתי את האחת, אז איפלתי את הניסוח של השורות. אבל עדיין הניסוח של העמודות נשאר בתוקף. ולהפך. בסדר? אני אקח דוגמה, כן? יוסי קיבל 70 בהיסטוריה ו-80 בפיזיקה. בסדר? שייך משהו של קאונטר אינטואיטיב. 70 בהיסטוריה ו-80 בפיזיקה. אוקיי? עכשיו, ינקלה קיבל 80 בהיסטוריה. כמה ינקלה יקבל בפיזיקה?
לפחות 80. כאילו זה...
לפחות 80, נכון? עכשיו אני אומר... אני מביא עכשיו פרחה. תראו, יש את שימון שקיבל 80 בהיסטוריה ו-70 בפיזיקה. אתה לא יכול להסיק את המסקנה שהסקת קודם.
פרחה יותר טובה, פיזיקה והיסטוריה לא
קשורות. לא, זה עוד רגע, זה עוד נגיע. אבל יש את שימון, אני קודם כל מדבר על נתונים, לא על השערות. הנתונים, בוא נראה נתונים, נאסוף את הנתונים. ציונים זה נתון קשיח. הנה, יש לנו שמעון, קיבל 80 בהיסטוריה ו-70 בפיזיקה. מה זה אומר? זה אומר שההנחה שלי שפיזיקה יותר קלה מהיסטוריה, לא בהכרח נכונה, אוקיי? אבל זה לא אומר כלום לגבי יחס החוכמה בין ראובן לבין ינקלה. או מי זה היה הראשון פה? יוסי. יוסי וינקלה. נכון? יוסי וינקלה, אין שום קשר ביניהם. לוי לא מוכיח כלום לגביהם. זה לוי. שמעון. לא מוכיח כלום ביניהם. נעשה את זה ראובן, שמעון, לוי. לא משנה. בסדר? השאלה עם ראובן... יש לי ניסוח אחד של הקל בחומר שאומר, תראו, ראובן יותר חכם משמעון. ואם הוא הוציא 80, אם שמעון הוציא 80, אז ראובן יוציא לפחות 80. בפיזיקה. אוקיי? זה ניסוח אחד. איך פורחים את זה? מוצאים מקצוע שבו רואים שרובן קיבל פחות משימון, הוא לא יותר חכם משימון, אוקיי? אבל יש ניסוח אחר. אני אומר, פיזיקה יותר קלה מהיסטוריה, והראיה שרובן קיבל 80 בפיזיקה ו-70 בהיסטוריה. אז אם כך גם שימון שקיבל 80 בהיסטוריה, ודאי שיקבל לפחות 80 בפיזיקה. איך אני פורך את הטיעון הזה? הטיעון הזה אני פורך על ידי בן אדם שלישי, לא מקצוע שלישי, נכון? אז זה בן אדם שלישי ולא מקצוע שלישי. אני אומר שיש בן אדם שלישי שהופך לי את ההיררכיה בין המקצועות. אז זה פרח את ההנחה שפיזיקה יותר קלה מהיסטוריה. אבל זה כמובן לא נגע בשאלה מי יותר חכם, ראובן או שמעון. יוסי לא מוכיח שום דבר על זה. אוקיי? אז זה בעצם אומר שקל וחומר מכביא מאחוריו שני טיעונים בלתי תלויים. שונים לגמרי. עכשיו, אם באמת הוא מכביא מאחוריו שני טיעונים בלתי תלויים, אז משהו פה דפוק. בגלל שבגמרות, תמיד כשמציגים פינחה, הקל וחומר נפל. אף אחד לא אומר, רגע, 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 יש לי ניסוח אחר, עזוב את הפינחה הזאת. היא פרחה את קל וחומר השורות. אבל יש לי עדיין את הניסוח של העמודות, או להפך. מה הבעיה? צריך עוד פינחה כדי לסגור סופית את הקל וחומר הזה, לא? הוויכוח כל הזמן מתנהל אם יש פינחה או אין פינחה. אם יש פינחה, הקל וחומר נפל. למה הוא נפל? למה פרחה כזאת זורקת גם את הקל וחומר של השורות? מה הקשר? ובכל השס, בכל השס אין דוגמה יוצאת מן הכלל. אין פעם שצריך להביא שתי פרחות כדי לזרוק קל וחומר. תמיד, כשמוצגת פרחה, הקל וחומר נפל. בשני מקומות בלבד יש חריגה שבהם באמת מנסים מה שנקרא לסובב את הקל וחומר. כוונה, היפלת לי את הקל וחומר של השורות, עכשיו אני אנסח לך את הקל וחומר של העמודות. בשני המקומות האלה זה בבקמה ובנידה, ובשני המקומות האלה מדובר בטבלה שהיא לא כזאת.
אל
החצי? אל החצי,
כן.
טבלה כזאת. ורק, בקיצור, הסיבוב לא נעשה כנגד פרחה, אלא נעשה כנגד דיו. אבל אם אתה עושה דיו, הרי פה, אם אתה תלך את קל וחומר השורות, קל וחומר השורות אומר B יותר חמור מ-A, אז אם Y מוציא חצי ב-A, הוא ודאי יוציא חצי ב-B, נכון? לא יותר מחצי כי זה דיו, אבל הוא יוציא חצי ב-B, נכון? זה אם הלכתי על השורות. אבל אם הלכתי על העמודות, אז מה שיוצא מפה זה ש-Y יותר חמור מ-X, נכון? אז אם X מוציא 1 ב-B, אז מה יוציא Y ב-B? 1, נכון? קל וחומר של השורות נותן, קל וחומר של העמודות נותן לי אחד, קל וחומר של השורות נותן חצי. זה בעצם כמו פרחה. דיו זה יצור לוגי שדומה לפרחה. גם הוא מבדיל בין הניסוח של השורות לניסוח של העמודות. רק שניסוח של שורות ייפול, הניסוח של העמודות עדיין נשאר. אתה לא מגיע לאותה תוצאה, וזאת גוף הראיה שמדובר פה בשני טיעונים שונים.
זה נראה כאילו משתמש בשניהם,
אבל הוא אותו שם אחד וחצי. לא, לא, לא. אחד בכחול וחצי בשחור, זה לא... בסדר? אז העובדה שמגיעים לשני מסקנות שונות, גם היא אינדיקציה לזה שמדובר בשני טיעונים שונים. בדיוק כמו האינדיקציה הקודמת, שפרחה מפילה את האחד ולא נוגעת בשני. ולהפך. אז זה אומר שהם לא שקולים, זה לא שני ניסוחים של אותו טיעון. אלה שני טיעונים שונים. בכל ריבוע כזה אפשר להציג שני טיעונים, כדי להוכיח שפה צריך לשבת אחד. אבל הבעיה היא שהגמרא לא מכירה בזה. הגמרא כשהיא מעלה פרחה ומפילה את אחד מהטיעונים, הקל וחומר נפל. היא לא מסובבת. רק במקרה של הדיו נעשה ניסיון לסובב, והניסיון ההוא נכשל. גם שם בסופו של דבר לא מסובבים. הגמרא אומרת לא יעזור לך סיבוב. אבל שם לפחות נעשה איזשהו ניסיון. בשאר המקומות, איפה שהטבלה היא טבלה רגילה, בלי חצאים, כשאין דיו, אין אפילו ניסיון. כשמישהו מעלה פרחה, הכל לא חומר נפל. שאלה למה? הרי לכאורה נראה שזה שני ניסוחים שונים של אותו טיעון, אם זה כך. ברגע שהפלתי את האחד, השני רק שקול, אז גם הוא נפל. אבל כשמסתכלים על ההיגיון של זה, מדובר פה בשני טיעונים שונים, לא בשני ניסוחים של אותו טיעון. מה?
צריך עוד נתון היררכי.
מה זאת אומרת?
צריך גם את ההיררכי של העמדות בשביל
הקו. למה? לא צריך כלום. תסתכל. אם אתה עכשיו מוכיח מחומש לשורות ש-B יותר חמור מ-A, זה לא אומר שום דבר לגבי השאלה מה היה. גם אם X היה יותר חמור מ-Y,
אולי
מה המניחה
את זה באמת, ש-X לא יותר חמור מ-Y.
לא, אבל היא לא צריכה להניח את זה. זה בדיוק הנקודה. כיוון שגם אם X יותר חמור מ-Y, וגם אם X לא יותר חמור מ-Y, אתה עדיין מהשורה הזאת יכול להסיק ש-B חמור מ-A. אז זה אומר שהגמרא לא מניחה שום היררכיה בין X ל-Y.
לא, אני מניחה שאין היררכיה כמו
ש... אין היררכיה
כמו
ש... מספיק טובה לקו החום, ובלי לא מסובבת אותו. לא, למה? מה זאת אומרת? למה שלא תהיה
היררכיה כזאת? הייתה מסובבת.
מה זאת אומרת? אם יש פה אחד ופה אפס, אז אם אתה רואה שיש היררכיה, מה זה נקרא? זה עובדות. לא שאלה של הנחות. עזוב את החצי, עכשיו כתוב פה אחד. יש פה עובדה שלי יותר חמור. מה זה שונה מהכיוון ההוא? יש פה משהו שהוא נראה בעייתי. אוקיי, זאת אינדיקציה ראשונה למה שאני אפרט יותר בהמשך, שהקל וחומר הוא לא מידה פורמלית. זאת אומרת, הוא לא... אתה לא לוקח שלושה נתונים כאלה ומוצאים הם נתון רביעי מעצם המבנה של הטבלה. יש מאחורי הנתונים עוד איזה שהן הנחות, וכמו שאנחנו נראה, ההנחות האלה קושרות את שני הניסוחים של העמודות ושל השורות, ובעצם זה טיעון אחד, ולא שניים. אנחנו נראה את זה בהמשך, אבל אני רוצה למקד יותר את הנקודה הזאת. תראו, כאן אני מגיע לרלוונטיות, הוזכרה קודם. יש כלל, אצל בעלי הכללים, שקל וחומר שמבוסס על שני נתונים לא עושים. קל וחומר כזה. קל וחומר כזה. אלה שני הנתונים היחידים. אני אומר, טוב, פה לא ידוע ופה זה אחד, אז זה יותר חמור מזה, אז לכן, גם פה אני מלא אחד. לא עושים דבר כזה, חייב להיות שיהיה פה נתון שהוא אפס. היעדר נתון לא יכול להוות בסיס לקל וחומר, והסיבה היא כמובן מאוד פשוטה, שהיעדר נתון אומר שאני באותה מידה יכולתי גם למלא הפוך. אם פה אין כלום ופה יש אחד, אז זה יותר חמור, אז פה אני אמלא אחד, נכון? זה סימטרי לגמרי. עכשיו אם הייתי ממלא פה אחד, אז בזה שברתי את הקל וחומר לצד ההפוך, קוראת את הענף שעליו אני יושב, בסדר? אז לכן לא עושים קל וחומר על בסיס שני נתונים. מה עומד מאחורי העובדה שלא עושים קל וחומר על בסיס שני נתונים? אגב, יש דוגמאות בשס שבהם כן עושים את זה, למרות שבעלי הכללים כותבים שלא.
איזה דוגמה יכולה להיות?
נגיד ברכת התורה וברכת המזון, מה וברכות. בברכת התורה אנחנו מברכים לפניה ולא כתוב מה קורה אחריה, וברכת המזון כתוב אחריה ולא יודע מה קורה לפניה, מדאורייתא, כן? אז אנחנו עושים קל וחומר, ומה ברכת התורה שלא מברכים אחריה, מברכים לפניה? ברכת המזון שמברכים אחריה אינו דין שנברך לפניה? אבל באותה מידה כמובן אפשר עכשיו לעשות קל וחומר הפוך. ומה ברכת המזון שמברכים אחריה לא מברכים לפניה? ברכת התורה שלא מברכים אחריה ודאי שלא יברכו לפניה. כן מברכים לפניה. אז משהו פה לא עובד. אלא מאי? טוב, עכשיו צריך לראות מה עבור שם. למה הגמרא בכל זאת מנסה לעשות מין קל וחומר כזה? היא דוחה אותו בסוף, אבל היא כן מנסה לעשות קל וחומר כזה. אבל אני רק רוצה, אותי חשוב יותר לא להבין את הסוגיה שם, אלא להבין מה בעצם הבעיה. למה צריך את הנתון השלישי ברמה המהותית, לא רק בלוגיקה? ברמה המהותית, הסיבה שצריך את הנתון השלישי היא סיבה של רלוונטיות. ככה אני חושב לפחות. מה זאת אומרת? אם אין נתון שלישי, אז יכול להיות שבכלל אין שום היררכיה בין שני הנתונים האלה, הם סתם שני נתונים לא קשורים. כמו שאמרת קודם, מה הקשר בין יכולת בפיזיקה ליכולת בהיסטוריה? זה שני סוגי קישורים שונים. בסדר? אם אתה תראה לי שהבן אדם נכשל בפיזיקה והצליח בהיסטוריה, והשני הצליח בהיסטוריה, אני מבין שיש, יכול להיות לפחות איזשהו קשר, אלא אם כן זה יופרך, זה לא קשר הכרחי, אבל יכול להיות. אבל אם אתה אומר לי, תראה, זה הצליח בפיזיקה והשני הצליח בהיסטוריה, אין לי מושג מה הוא עשה בהיסטוריה ומה השני עשה בפיזיקה, אז אין לי שום אינדיקציה להנחה שיש קשר בין הכישורים לפיזיקה והכישורים להיסטוריה. מה הקשר? רק אם יש משבצת משותפת שנותנת לי איזושהי אינדיקציה למשותפות של ההיררכיה, לזה שההיררכיה בצד אחד יכולה לפחות להיות רלוונטית לצד השני. זה כמובן לא חייב להיות, אבל זה לפחות יכול להיות. אבל אם אין משבצת כזאת, אז אין לי שום אינדיקציה. אני אתן לכם דוגמה אחרת. בוא נעשה קל וחומר עם שלושה נתונים שסובל מאותה בעיה. בסדר? קל וחומר כזה. איך? אני אומר ככה, מה אסתר ששונאת ג'אז אוהבת לקרוא ספרות יפה? כן, אז רחל שאוהבת ג'אז ודאי שאת אוהב ספרות יפה. קל וחומר, לא דברים קל וחומר, הלא דינו. מה רע בזה?
ג'אז.
לא, ג'אז זה נהדר, מה רע בטיעון? מה רע בטיעון?
יכול להיות דבר
פרוטה
שזה
לא תהיו שזה לבד. לא, לא יכול להיות הפוך. קל וחומר כזה הוא קל וחומר סגור, יש לו שלושה נתונים. מה לא בסדר בקל וחומר הזה? לכאורה עומד בכל הסטנדרטים לקל וחומר. זאת אומרת, מה?
יש בעיה מהותית ולא בעיה לא.
למה?
אני רק חיים לא
נכון. למה?
זה לא יותר.
אני ממלא נתונים. אסתר אוהבת ספרות יפה, אוהבת ג'אז, לא. ספרות יפה היא אוהבת? כן. רחל אוהבת ספרות, אוהבת ג'אז, כן. אני שואל, מה עם ספרות יפה? אבל הנתונים הם נתונים שנשארים.
אז הנתונים שצריכים עוד הנחה.
מה?
המיקום שאתה מבקש, למה אתה מבקש אותם
דווקא שם? אני דווקא שם, אני בונה טבלה, מה אסור לבנות טבלה? אני כותב את הנתונים שיש לי בטבלה, אסתר, רחל, זה ספרות יפה.
הנחת את ההיררכיה כבר מראש.
למה?
יכול להיות שספרות יפה זה הקודם, מישהו ספרות יפה לא היה ג'אז, ואז
פעמים, אתה רואה אבל שזה לא נכון, מה זה הנחתי? בכל מקום אני מניח, כל כל בחומר אני מניח, ובשן ורגל וקרן, שפה אפס ופה אחד, אתה מניח שזה יותר חמור, נכון? זה מידת קל וחומר, לא?
שם אתה יודע שזה יותר חמור.
לא, אני לא יודע. מה פתאום, אם הייתי יודע, אני לא הייתי צריך שני נתונים. לכן הקדמתי שיש קל וחומר מסוג שני, שמבוסס על נתון אחד, שההיררכיה יוצאת מסברה. אבל בקל וחומר של שלושה נתונים, קל וחומר מידותי, ההיררכיה נלמדת משני נתונים. ולכן צריך שם שלושה נתונים. שניים מהם כדי ללמד על ההיררכיה, ועוד נתון שבו אתה, בו אתה מתחיל את הטיעון. אז זה אומר שאת ההיררכיה לא הוצאתי מסברה. אני מוציא אותה מתוך הנתונים. זה בדיוק ההבדל בין קל וחומר מידותי לקל וחומר סברתי. אז מה הרע פה? באופן עקרוני שום דבר לא רע. זה קל וחומר טוב. כן? כמו קל וחומר של בעלי הכללים, הם מביאים אלה שעוסקים במידות הדרש. לא זוכר אם ראיתי את זה אצל... שאצל הרב אוסטרובסקי או אצל הרב הירשנזון, אני לא זוכר כבר. כולם מוותיקי המזרחי, אלה שעוסקים בכללים. זה תופעה מעניין דקה. בכל אופן, אז הוא אומר שם ככה, הוא מה בגד של הרב הכנפות, שפטור ממזוזה, חייב בציצית, משקוף שחייב במזוזה, ודאי שיהיה חייב בציצית.
זה מזכיר לקל וחומר של הגנבים, הכיס של חברי, הכיס שלי ש... אני
מותר
בו,
חברי אסור בו,
אז
כיס
של חברי
שחברים מותר בו. כן, בדיוק, אותו רעיון. כן? אז מה הרע בקל וחומר הזה? בכאורה זה קל וחומר נהדר, מה הרע בו? מה שרע בו זה משהו שהוא לא במבנה.
במהות.
בדיוק, זאת אומרת, יש פה, אני מנסה להראות דרך זה שאנחנו מניחים עוד הנחות חוץ מהנתונים. למרות שזה לא קל וחומר סברתי, שימו לב, בקל וחומר סברתי ההנחה היא על השולחן. אני אומר, הקדוש ברוך הוא יותר חמור מאביה. אז אם אביה סוגר אותה שבעה ימים, הקדוש ברוך הוא ודאי סוגר אותה שבעה ימים. על השולחן יש פה איזושהי הנחה שהקדוש ברוך הוא יותר חמור מאביה, אז שם אין בעיה. שם ברור לי שיש פה עוד הנחה. כאן, לכאורה אין הנחה. אני לוקח שני נתונים הלכתיים, אין לי שום רעיון מי יותר חמור ממי. אני לוקח שני נתונים הלכתיים, מזה אני מוציא שזה יותר חמור מזה, ואז אני עומד לכאן. אני לא, לכאורה לא מעורבת פה סברה, אבל היא כן מעורבת פה. הסברה מעורבת פה במובן הזה שהחומרה שלמדתי בין שני אלה ביחס ל-X היא רלוונטית גם ביחס ל-Y. שלמדתי ש-B יותר חכם מ-A בפיזיקה, זה עוד לא אומר שזה אותם כישורים שנדרשים כדי להיות יותר חכם בהיסטוריה. אבל זה לא מופיע בלוגיקה של הקל וחומר. זאת הנחה שצריך לחשוף אותה. היא נמצאת שם מאחורי הדברים. אוקיי?
זה נגמר למה שאמרנו לבי לא שבח
ואוקיי. שמה?
גם שיש הנחה מוזלת שבכלל אנחנו...
לא, שמה להפך, שמה אין שום הנחה. איזה הנחה? רק אחרי זה, ביישום. כשאתה מיישם, אז אתה לוקח רק את אותם דברים שנראה לך רלוונטי ליישם. אבל עצם ההשוואה בין שני סדרים של גזרה שווה זה נתון טקסטואלי.
אנחנו משווים שני בעלי חיים, אז
החיבור
שלהם שהם
שני בעלי חיים. אבל זה לא גזרה שווה. זה בניין אב, אתה מתכוון. בניין אב ודאי. כל המידות ההגיוניות זה ככה, אני עוד רגע מגיע לזה. אז בעצם צריך הנקודה הזאת באה לחדד לנו את העובדה הבאה, שכאשר אנחנו מניחים יחס של חומרה, לא מניחים, מסיקים יחס של חומרה בין A ל-B ביחס ל-X, כמו שאמרתי בפעם הקודמת, אנחנו עושים איזושהי הכללה לפני שאנחנו מיישמים את זה ל-Y. אנחנו אומרים שהיחס הזה הוא כללי יותר, הוא לא רק ספציפי ל-X. כשאני אומר שראובן יותר חכם משמעון, זה לא רק כישוריו בפיזיקה, אלא יש לו איזושהי אינטליגנציה במובן רחב יותר, יותר מאשר לשמעון. זאת ההנחה. הפרחה אולי תפרוך את זה, אבל זאת ההנחה. כיוון שכך אני רוצה ללמוד גם לגבי היסטוריה. אז שימו לב, לא מספיקים שני הנתונים האלה. יש פה עוד איזושהי הכללה. כי מכאן אני מסיק ש-B יותר חמור מ-A ביחס לפרמטר הזה. הוא יותר חכם, ראובן יותר חכם משמעון, ביחס להיסטוריה. אבל ביחס לפיזיקה יכול להיות שיש פה קישורים אחרים לגמרי. אוקיי? אני מניח שלא, שאני עושה את הקל בחומר. ולכן אני עושה את הקל בחומר. כשהפרחה תגיע, והפרחה הזאת, במקרה הזה, תראה לי שלא נכון שראובן יותר חמור משמעון. הנה תראה, בגיאוגרפיה למשל, הוא פחות טוב משמעון. מה זה אומר? זה אומר שיש קישורים לגיאוגרפיה, יש קישורים לפיזיקה, וכשאני רוצה להסיק מסקנות לגבי היסטוריה, השאלה היא למה זה דומה. מהם הכישורים שנדרשים כדי להצליח בהיסטוריה? הם דומים לכישורים של פיזיקה או דומים לכישורים של גיאוגרפיה? זה יהיה מאוד חשוב. כי אין היררכיה פשוטה וכללית בין B ל-A. הנתון הזה מצביע על היררכיה וזה לא ייפרך לעולם. הנתון הזה תמיד מצביע על היררכיה של B יותר מ-A. מה שהפרחה עושה, היא לא אומרת ש-B לא יותר חמור מ-A. זה מה הניסוח הזהיר שאמרתי קודם. אלא היא אומרת שהוא חמור מ-A רק באספקט אחד. אבל יכולים להיות אספקטים שמבחינתם A יהיה יותר חמור מ-B. והשאלה הגדולה היא מי מהאספקטים האלה הוא הרלוונטי לשורה שבה אני מתעניין. להיסטוריה. האם הכישורים לגיאוגרפיה או הכישורים לפיזיקה? מי מהם יותר קרוב לכישורים שנדרשים כדי להצליח בהיסטוריה? זאת אומרת שמאחורי הקל וחומר לא יושב רק מכניזם פורמלי. אחד גדול מאפס, אני יורד לפה, ממילא פה כתוב אחד. יש פה איזושהי הנחה מובלעת שלא לא אומרים אותה אף פעם, אבל היא שם. וההנחה הזאת אומרת שיחס החומרה שהשגתי בשורה הזאת, הוא גם היחס שמשפיע על השורה הזאת. הוא היחס החשוב לשורה הזאת. ואם זה לא נכון, כל הקל וחומר לא נכון. לפעמים אני מבין מסברה שזה לא נכון, אז אני בכלל לא אעשה קל וחומר. לפעמים מי שיעזור לי להיווכח בזה זאת הפרחה. הפרחה אמרה לי פה שזה לא נכון. אז הפרחה מגלה לי שיחס ההיררכיה הזה, למשל יחס ההיררכיה שעמדתי פה, הוא יחס ההיררכיה מסוים, אבל יש אספקט אחר שיש לו יחס ההיררכיה הפוך, והשאלה היא איזה משני היחסים רלוונטי לפה. אז הפרחה מצביעה לי על זה שהחומרה פה היא רק חומרה מאספקט אחד, לא חומרה כללית. אז זה לא שאנחנו פורחים את העובדה שהוא יותר חמור מ-X, הוא יותר חמור מ-X, יותר חזק מ-X. אבל יותר חזק מ-X באספקט מסוים. והשאלה האם זה בכל האספקטים נכון, או לפחות באלה שנוגעים ל-B. זאת השאלה החשובה. פרחה לא מראה שהוא לא יותר חמור מ-X, זה לא נכון להבין את זה ככה. Y ודאי יותר חמור מ-X, עובדה שפה יש 1 ופה יש 0, אין, אי אפשר לבקח על זה. אבל יכול להיות שהוא יותר חמור מ-X באספקט מסוים, ובאספקט אחר לא. נגיד אספקט אלפא זה יותר חמור מ-X, ואספקט בטא דווקא X יותר חמור מ-Y. אז פה יש אלפא, פה יש בטא. מבחינתי השאלה החשובה זה מי, אלפא או בטא הוא המשפיע על העמודה הזאת. אם אלפא משפיע על העמודה הזאת, אז נכון למלא פה 1. אם בטא משפיע על העמודה הזאת, אז נכון למלא פה 1, אבל פה יהיה 0. בסדר? אחרת, כן.
אז אני לא מבין איך אפשר לעשות פרחה לקל וחומר. כי עכשיו אני עכשיו הבאתי את מקרה זה כדי לוכיח, לא כדי לוכיח שבי לא גדול מהן, אלא כדי לוכיח שפעמים בי לא גדול מהן. אבל הנחתי מאוד ש-X ו-Y כן קשור. זה שהבאתי את זה, אני יכול להגיד, זה לא קשור.
לא, אבל ההנחה שלי, כשאני מביא פרחה, ההנחה שלי שגם הפרחה קשורה. אותה הנחה שאנחנו...
יותר קשורה.
לא יותר, אותו דבר. אין לי שום אינדיקציה מי יותר קשור למי. אז מצד ה-X יש קל וחומר, מצד ה-Z אין קל וחומר, ולכן אני לא יודע.
אז הפרחה...
צריך לזכור שתמיד תוצאה של פרחה, זה לא הוכחה שפה צריך לכתוב אפס. התוצאה של פרחה היא רק אומרת, אתה לא יכול לכתוב אחד.
לפי זה...
זה הנקודה, אתה לא יודע. מה?
לא שבכלל אי אפשר לכתוב אחד, אלא שלפי ההשערה שלנו עד עכשיו...
אין לך אינדיקציות לזה שזה אחד, אולי זה אחד באמת, אני לא יודע, אבל אין לך, אתה לא יכול מכאן להסיק שזה אחד. צריך לזכור את זה, יש אסימטריה ואין הוכחה לפרחה. הוכחה צריכה להראות שאחד הוא התשובה הנכונה. פרחה מספיק שהיא תראה שאחד ואפס זה באותה רמה, זה סביר באותה רמה. היא לא צריכה להוכיח שאפס הוא התוצאה הנכונה. מספיק להוכיח שאפס ואחד זה סביר באותה רמה בשביל להגיד שקל וחומר נפל. והשאלה משערה פתוחה, אחרי פרחה שלה נשאלת פתוחה, לא שהשאלה נסגרת לכיוון ההפוך. זה המשמעות של פרחה, וזה יהיה חשוב מאוד בהמשך. לכן חשוב לזכור את זה. מה זה בעצם אומר, עוד שנייה אחת, הנה שוב פעם אינדיקציה למה שאמרתי קודם. שמאחורי הנתונים היבשים האלה, יושבים איזה שהם פרמטרים, שנקרא להם עכשיו פרמטרים מיקרוסקופיים או תיאורטיים, שהם לא מופיעים בטבלה. זה מה שקראנו קודם, הכישורים לפיזיקה, או רמת הכישרון שלו לפיזיקה, ורמת הכישרון שלו לגיאוגרפיה, או להיסטוריה, או מה שלא יהיה. הדברים האלה לא מופיעים פה, הם נמצאים מאחורי הטבלה. הטבלה הזאת מלמדת אותנו משהו עליהם. אם מישהו הצליח יותר מהשני בפיזיקה, זה אומר שיש לו איזה כישרון שנקרא לו אלפא, בעוצמה יותר גבוהה מאשר השני. אבל אם הוא הצליח פחות בגיאוגרפיה, אז זה אומר שיש פרמטר בטא, שהערך שלו אצל האחד הוא פחות מאשר אצל השני. ועכשיו השאלה, כשאני מתעניין בהיסטוריה, השאלה היא מה זה הכישורים של היסטוריה? האם זה אלפא, זה בטא, זה שילוב של שניהם, זה אף אחד מהם, אולי זה משהו שלישי, אי אפשר לדעת. אם אני אצליח להראות שמה שקובע את גיאוגרפיה הוא אלפא, הקל וחומר נשאר בעינו. אבל אם אני לא יודע, אז אני לא יודע.
זה צריך חזל, זה מוסכם ראשון, ואנחנו היום... מפענחים את המושכל הראשון.
כשאתה מנתח קל וחומר חזלי, אתה מפענח. כשאתה עושה קל וחומר משלך, אז אתה עושה את מה שהם עשו. תלוי מה אתה עושה. אתה יודע? קל וחומר עושים בכל תחומי החשיבה והפעילות האנושית. זה לא משהו שהוא מיוחד דווקא להלכה. לכן צריך להיות פה איזשהו היגיון אוניברסלי. זה לא משהו שהוא... מה? כולם עושים קל וחומר, גם הוא לא המציא את זה. אז יש שזה, כתבו על זה כבר ספרים, חיים פרלמן, הזכרתי אותו כבר, על רטוריקה משפטית. הוא מביא שם איזה מישהו גרמני, נדמה לי, שמנה 13 כללי עסק במשפטים. מעניין. 13 כללי עסק. חלק מהם זה בניין אב, וכתוב אחד ומשני כתובים וקל וחומר. לא קורא לזה ככה, לא משנה, קורא לזה אנלוגיה ואינדוקציה וקל וחומר. והחלק אחר זה כל מיני כללים אחרים, אבל במקרה יצא לו 13, לא משנה, זה ברור, אבל קל וחומר ובנייני אב עושים בכל מקום, אין מי שלא עושה את זה. בסדר? כן.
אבל המשמעות של קל וחומר, אתה דיברת על זה שאתה יכול להגיד שאתה דבר שהוא
כביכול
מוכח, ויש דבר שבחיים לא
מוכן
להוכיח.
קל וחומר
הוא דבר שהוא...
לא ודאי.
לא ודאי, בחיים לא
ודאי
קל וחומר?
ודאי שלא. תמיד תוספת נתונים היא לא ודאי, בהגדרה.
אבל די מסתמכים על זה ל...
מסתמכים, למרות שזה לא ודאי.
זה מספיק אינטואיטיבי
בשבילנו. כן. כשאתה עולה על מטוס, אתה עולה עליו ומסכן את החיים שלך, נכון? גם זה לא ודאי. זה רק תוצאה מדעית. המדע אף פעם לא ודאי. המדע זה כמו פה. זאת השערה שאתה מניח שהיא סבירה, ואתה סומך עליה. אבל היא לא ודאית. מדע זה לא מתמטיקה.
אז
אני יודעת שאני אמרת
עכשיו, איך זה שונה מההסבר
שהוא קודם, שזה אינדוקציה ודוקציה? לא, זה לא שונה. זה אותו דבר. אני עכשיו אראה את זה.
הסברה
שיש פה זה סברה שיש בכל אינדוקציה. אני עכשיו אראה את זה, בדיוק. בשיעור הקודם דיברתי על זה שבעצם איך אנחנו עושים אנלוגיה. כשאנחנו אומרים הצפרדיה היא ירוקה, זאת גם צפרדיה, אז גם היא ירוקה. אנחנו עושים אנלוגיה בין צפרדיים. על מה מבוססת אנלוגיה כזאת? אנלוגיה כזאת מבוססת על הכללה מובלעת. נכון? כי אני בעצם אומר שכל הצפרדיים ירוקות, לא דווקא הצפרדיה הספציפית הזאת. אחרי שאני אומר שכל הצפרדיים ירוקות, בפרט הצפרדיה השנייה, נכון? מה זאת ההכללה הזאת? ההכללה הזאת זה למצוא את הפרמטר המיקרוסקופי. כי זה בעצם אומר שהפרמטר שחשוב כדי לדעת אם משהו ירוק או לא, זה היותו צפרדיה. נכון? כשאני אומר, הרי תסתכלו, במבט פשוט, שאנחנו רוצים לבנות טבלה בשביל אנלוגיה. איך אנחנו עושים טבלה בשביל אנלוגיה? צפרדיה א' היא ירוקה. ירוק, צפרדיה א', צפרדיה ב'. צפרדי א' ירוקה, לכן גם צפרדי ב' ירוקה. לכאורה זה הטבלה של בניין אב, נכון? זה טבלה של 2 על 1, זה וקטור כזה, באורך 2, נכון? אבל זה לא נכון. למה לא תשים פה את, לא יודע, מכונית מרוץ, כיסא? כי אתה מניח שיש משהו משותף בין שני אלה. הייתי אומר, אם אתם רוצים לפתור את זה במפורש, אז הייתי אומר, צפרדיה. א' היא צפרדיה, נכון? ב' גם היא צפרדיה. אז אם א' היא ירוקה, אז גם ב' היא ירוקה. וזו טבלה של 2 על 2, לא של 2 על 1. וזה תמיד ככה. זה הביטוי בעצם להכללה. השורה החסרה הזאת הוא בעצם הביטוי, כי בעצם הדמיון שלי בין א' לב' ששתיהם ירוקות, על מה הוא מבוסס? על זה ששתיהם צפרדעים. אני בעצם מניח שכל הצפרדעים ירוקות. אז אני יכול לכתוב את זה בצורה של טבלה של 2 על 2. אוקיי? אבל תמיד מאחורי היסק מנתון לנתון יושבת תיאוריה. התיאוריה שאומרת שזו תכונה צפרדעית, זו לא תכונה מסוימת של הצפרדע המסוימת הזאת, אלא זו תכונה של צפרדע באשר היא. וזאת הכללה, כי זה בעצם אומר שהיותה צפרדע, זה הפרמטר הרלוונטי לזה שהיא ירוקה. כמו שהכישרון אלפא הוא הפרמטר הרלוונטי להצלחה בפיזיקה או במתמטיקה או בהיסטוריה או מה שלא יהיה. בסדר? אז תמיד מאחורי השיקולים האלה יושב רובד תיאורטי, שהוא לא חשוף לעינינו. אנחנו בעצם מניחים אותו כשאנחנו עצמנו הרבה פעמים בכלל לא מודעים לקיומו. וזה חלק גדול מהבעיות ביחס למידות ההגיוניות, כמו שנראה בהמשך. ברגע שאנחנו נבין שמאחורי העסקים האלה של הקל וחומר, בניין אב וכו', יושב רובד תיאורטי של פרמטרים כאלה, אנחנו פתאום נבין המון דברים שלא מבינים בלי זה. כגון, למה לא מסובבים קל וחומר בשום מקום? אז אל צדקו שמסובבו קל וחומר בשום מקום. אוקיי, אז זאת אינדיקציה שנייה לחשיבות של הרובד התיאורטי. תן אינדיקציה שלישית.
רק בגלל לא אנחנו יכולים לעשות את
ה...
רק בגלל שיש לנו רובד תיאורטי, יש לנו איזשהו מחשבה לעשות קל וחומר מסוים.
אוקיי, תראו, עד עכשיו דיברנו על קל וחומר ועל בניין אב. נכון? בעצם, אם נסתכל על טבלאות, אז יצאנו, הצורה הראשונה הייתה קל וחומר, 0, 1, 1, בסימן שאלה. נכון? ברגע שאני מאמץ צורה מסוימת להציג היסק או בעיה, היתרון של זה, כמו שאנחנו יודעים מלוגיקה, זה שעכשיו אפשר להכליל ולבדוק את כל הסוגים האפשריים ולמיין ולהרכיב וכן הלאה. אז יש לנו כבר שפה, מבחינה להיות לנו שפה. זה השלב הראשון בדרך לבניית לוגיקה. אז תראו, עכשיו אני יכול לשאול סתם על עסקים מטיפוסים אחרים, לא נקרא להם אחד השמות. מה עם הנתונים האלה? למשל. או לא יודע, או זה. אלה הנתונים שיש לי, האם אני יכול להסיק איזושהי מסקנה על המשבצת החסרה או לא. נכון? כל אחד מהן זאת תהיה איזושהי מידה. מידה דרש. אפשר לקרוא לו בשם כזה או בשם אחר, זה לא משנה. עכשיו, אנחנו כבר יודעים מה השם של מה שקורה פה. נגיד שיש לי מבנה כזה. מה צריכה להיות התשובה פה? אני כבר יודעים. התשובה היא שלא ידוע. או 0 או 1. למה? כי יש פה קל וחומר שיש עליו פרחה. קל וחומר, אחרי שיש עליו פרחה, המצב שלנו הוא שאנחנו לא יודעים אם התוצאה היא 0 או 1. זאת שאלה שנשארת פתוחה. נכון? אז הנה, טבלה הזאת למשל, אנחנו כבר יודעים איזה מידה היא מייצגת. היא מייצגת מידה של קל וחומר שמורכבת עליו פרחה. אוקיי? אותו דבר, קל וחומר, אותו דבר טבלה כזאת. בלי זה. נכון? גם זה אותו דבר. זה קל וחומר שמורכבת עליו פרחה, ואנחנו כבר גם יודעים מה תהיה התוצאה פה. 0 או 1 אנחנו לא יודעים, זה פתוח. אבל עכשיו אני יכול לשאול את עצמי עוד להתפרע כרצוני. מה עם דבר כזה? איקס עיגול, תתחילו לשחק פה. סתם, לא משנה. מה עם זה? אין לנו שמות לטבלה הזאת, אבל ברמה העקרונית גם זה מציג איזשהו מצב של נתונים, ואני תמיד יכול לשאול את עצמי, האם מתוך שמונת הנתונים האלה אני יכול להסיק משהו על הנתון התשיעי? שאלה לגיטימית, נכון? לדוגמה, אם למשל עשינו פרחה על קל וחומר, בשלב הבא הגברה אומרת, טוב, זה יוכיח. מביאה עוד שורה. הנה אתם רואים, נוצרה לנו טבלה של 3 על 3. קל וחומר ופרחה ויוכיח. בסדר? לפעמים תבוא פה עוד, אולי עוד שורה כזאת, וצריך לשאול מה היא עושה. אז יש לכל הדברים האלה תיאורים מילוליים. אבל כשאנחנו מסתכלים על התיאור המילולי, קשה מאוד לעקוב, קשה מאוד לדעת האם העסק נכון, לא נכון, האם עבדו פה נכון, או לא צריך להפעיל כל הזמן את האינטואיציה, וככל שזה מסתבך, האינטואיציה נאבדת לנו. אבל אם אנחנו נצליח לפתח שפה סיסטמטית, עם שיטה מסודרת, איך מטפלים בכל טבלה, אז לא צריך להגיע לכל האינטואיציות האלה. אנחנו יכולים לסדר, לעשות אלגוריתם, שיגיד לנו, אלה הנתונים, בטבלה נתונה של N על M, נתונים כאלה וכאלה, מה התשובה במשבצת החסרה? אני יכול להגיד לכם, זה 1, 0 או לא ידוע. יש אלגוריתם קשיח. בסדר? זה בכלל לא משנה. עכשיו, לכן זה היתרון הגדול של צורת ההצגה הזאת. ברגע שמוצאים צורת הצגה, זה צעד ראשון לקראת לוגיזציה של משהו. מגדירים איך מציגים את זה. עכשיו אתה יכול לעשות וריאציות, להציג עוד דברים ולשאול מה איתם. אתה יכול להרכיב דברים. אתה יכול, נגיד, יש לך שני קלים וחמורים. שני קלים וחמורים. גם פה יש אחד, אחד, אפס, סימן שאלה, וגם פה עם אנטריס אחרים. זאת אומרת, אם כאילו השורות והעמודות יכולות להיות, העמודות נגיד אותו דבר והשורות שונות או משהו כזה, או אחת מהן לפחות שונה. עכשיו השאלה איך מרכיבים את שני הדברים האלה ביחד, והאם ביחד אני יכול להגיע לתשובה טובה יותר מאשר כל אחד לחוד. אז אני בסך הכל בונה את הטבלה השלמה, אבל אני שואל את עצמי, מה אני ממלא במשבצת? אוקיי? מה זאת הטבלה הזאת למשל? מה הטבלה הזאת? בניין אב, נכון? מה שעשינו קודם עם הצפרדעים. צפרדעה א' ירוקה, צפרדעה ב' סליחה, א' היא צפרדעה, ב' היא צפרדעה. א' היא ירוקה. האם גם ב' ירוקה? התשובה היא אחד. עוד פעם, בהנחה, ועוד פעם יש הנחה, שלהיות צפרדעה זה רלוונטי לתכונה של להיות ירוק. אותה הנחה כמו הכישורים בפיזיקה ובהיסטוריה. בסדר? אבל אם את ההנחה הזאת אני כבר מחביא בעצם זה שהצגתי את כל הנתונים האלה על טבלה אחת. ברגע שאני מציג את כל הנתונים האלה לטבלה אחת, אני בעצם כבר הנחתי פה במובלה קשר ביניהם, שהם נשלטים על ידי אותם פרמטרים מיקרוסקופיים, אותם אלפות ובטות. אוקיי? אז כאן כמובן אני כבר נמצא אחרי השלב הזה. אז הנה יש לי פה שם לדבר הזה. אני יכול לשאול את עצמי כמובן מה קורה עם 0 ו-0? גם כן הנטייה שלי שפה צריך להיות 1. זה גם סוג של בנייניו. אני פשוט מדמה את יחסי ההיררכיה. כמו שפה 1 מול 0, גם פה יהיה 1 מול 0. אני יכול לעשות אנלוגיה כזאת. נכון? זה גם סוג של בנייניו, אבל קצת שונה. אז חז"ל יקראו גם לזה בנייניו וגם לזה בנייניו, אבל יכולות להיות להם תכונות לוגיות שונות. ואנחנו נראה את זה כשנצייר את הטבלה, כשנפתור את הטבלה. בסדר? יש הרבה פעמים משהו שנקרא באותו שם, אבל בעצם זה, 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 זה עם תכונות טיפה שונות, כי זה בעצם וריאציה קצת שונה. נראה לכם עכשיו דוגמה קצת יותר מורכבת. כמה אני צריך, יש לי פה A B C, פה יש לי אחד סימן שאלה, פה יש לי אחד ופה יש לי אחד ופה יש לי אחד. זאת הטבלה. מה אתם אומרים? מה זה? נו, מה אתם אומרים? אפילו בלי העמודה האחרונה אם אתם רוצים. זה לא... נראה אחרי זה אם צריך את העמודה האחרונה או לא. זה בניין אב משני כתובים. למה? בואו תראו, דבר מאוד פשוט. איך בנוי בניין אב משני כתובים? בניין אב משני כתובים, יש לנו פה שני מלמדים. A ו-B, ולמד... שנקרא C, אוקיי? איך זה מתחיל? זה מתחיל, אני מנסה ללמוד את C מ-A, נכון? אני אומר, מה ל-A? שכן אין בו X ויש בו Y, אז ל-C שיש את X, ודאי שיהיה גם את Y, קל וחומר, נכון? ואז אני אומר, לא, מה ל-C שכן Z, ופה אין Z. אוקיי? אז אני אומר, B הוכיח. למה? כי לבי... לבי יש Z, נכון? ויש לו Y, ופה... ו... רגע... לא, זה לא טוב בעצם, Z הוא לא פרחה, סליחה. להפך, אם יש לו את Z אז הוא עוד יותר חמור, זה הפוך. פה צריך להיות Z, ופה אולי צריך להיות Z גל. נכון? אז עכשיו אני אומר, Z נגיד יש לו את X, ואין לו את Z. נכון? אין לו את Z. אז עכשיו בוא נלמד ממנו. אוקיי? ואז אנחנו מוצאים עוד. עוד משהו שיש ב-C ואין ב-B, אוקיי? אז בשורה התחתונה בעצם מה קורה פה? אני נמחק את כל הדברים המבלבלים האלה. בשורה התחתונה מה שיש פה זה בעצם את הדבר הבא. ל-A, B ו-C יש איזושהי תכונה משותפת. נקרא לה Z, Z ו-Z. אוקיי? יש משהו שיש ב-A ואין ב-C. זאת הפרחה. יש משהו שיש ב-B ואין ב-C. נכון? זאת הפרחה על זה. עכשיו אני אומר ככה, כשאני מנסה ללמוד מפה, כן? אז אני אומר מה לזה שכן Y מינוס נגיד. ואז אני לומד מפה, אני אומר מה לזה שכן X מינוס. בסדר? ואז אני אומר, יבואו שניהם. שניהם ביחד כן מצליחים ללמד. הצד השווה שלהם, שבשניהם יש Z, גם בזה יש Z. אוקיי? זה בעצם מבנה של תת שווה. אז תראו מה זה אומר מבחינת הטבלה. של-A יש משהו שמבחינתו הוא יותר חמור. רגע, איך זה עולה שמה? B יותר חמור מ-A מבחינה מסוימת, נגיד נקרא לזה 0 ו-0 לצורך ההתחלה. בסדר? B יותר חמור מ-A מבחינה מסוימת, נכון? ולכן אני רוצה ללמוד בקל וחומר מ-A שיהיה פה אחד. ואז אני אומר, לא, אבל יש פה פרחה. האם זאת הפרחה על הקל וחומר הזה? נכון? אז אני אומר, בוא נלמד מ-C. גם כן אותו דבר קל וחומר. אומר, לא, ל-C גם יש פרחה, זאת הפרחה הזאת. נכון? אז העמודה הזאת בעצם היא פרחה על זה, העמודה הזאת היא פרחה על זה. וזה, יש לו איזשהו צד שווה. בואו, אפשר להגיד ככה. יש צד שווה לכולם, שהוא בעצם זה שמלמד אותי בסופו של דבר, למרות שאנחנו נראה בהמשך שאולי לא צריך את זה בכלל. אוקיי? אז בעצם מה שיש כאן זה צד שווה. עוד פעם, תראו, נעזוב רגע את העמודה האחרונה, כי היא יותר מבלבל. הסתכלו. זה כזה. תסתכלו רגע על הטבלה הזאת. הארבע, השתיים, השתיים הזה. זה קל וחומר מ-A ל-B. ככה מתחילים, נכון? מ-A ל-C, סליחה. קל וחומר מ-A ל-C, אוקיי? זה המשבצת הזאת. יש לי גם יחס של קל וחומר מ-B ל-C. כל אחד לחוד מנסה קל וחומר, אבל יש פרחה על כל קל וחומר כזה לחוד, נכון? אז על קל וחומר הזה יש פרחה, איפה היא נמצאת? פה, נכון? התכונה הזאת מהווה פרחה על הקל וחומר הזה. ועל הקל וחומר הזה גם יש פרחה, זאת התכונה הזאת. נכון? לכן בעצם מבחינת מספר התכונות יש פה X, Y, Z, לא יודע, ומה,
T,
T, לא משנה. בסדר? יש פה בעצם בהגדרה, בבניין R, תמיד תהיינה 4 תכונות ושלושה דברים שביניהם אני משווה. יהיה לי קל וחומר מ-A ל-C, יהיה לי קל וחומר מ-B ל-C, ותהיה פרחה על כל אחד מהקלים וחמורים. נכון? עכשיו, בניין R משני כתובים יכול גם להתחיל לא בקל וחומר, אלא בבניין אב מכתוב אחד. אני יכול להתחיל לדמות את A ל-C בגלל שהם דומים. לא בגלל שהם, זה חמור יותר. אני מתחיל בבניין אב. זה אותו דבר. ואני אומר, לא, זה לא אותו דבר. מה להוא שכן כך וכך. ואז אני עובר לשני ואני מוכיח מה שני, או בקל וחומר, או בבניין אב, לא משנה. זאת אומרת שבעצם פה יכול להיות או 0 או 1. יש בעצם שלושה סוגי בנייני אב. בניין אב שבנוי, בניין אב ושני כתובים. יש בניין אב ושני כתובים שבנוי על שני כתובים שמלמדים בבניין אב, שבנוי על שני כתובים שמלמדים בקל וחומר, ושבנוי על כתוב אחד מבניין אב וכתוב אחד מקל וחומר, שפה יש 0 ופה יש 1. נכון? ברור שכשפה יש אפס ופה יש אחד, זה אותו דבר, רק תהפכו את השורות ואת העמודות, זה לא מעניין. אוקיי? אז יש בעצם שלוש טבלאות שונות, שלשלושתן חז"ל קוראים בניין אב משני כתובים. אנחנו נראה בהמשך, יש להם תכונות שונות. למרות שבכולם, התשובה הנכונה היא באמת אחד. אפשר ללמוד שהתוצאה היא אחד, זו תשובה נכונה. וזה לא טריוויאלי שזו תשובה נכונה, על פניו זה מופרך. זו התשובה הנכונה היא אחד, אבל אנחנו נראה שזה נכון. אוקיי? אז פה יש בעצם טבלה יותר גדולה שיש לה שם, בניין אב משני כתובים, וזה הייצוג שלה. עכשיו, כמובן יכולות להיות עוד, עכשיו, איך פורחים בניין אב? משני כתובים. שמה, מה צריך להיות בו?
אתה רוצה שהצד השווה בעצמו יהיה יותר קל במקרים מסוימים?
לא הצד השווה. רק A ו-B, בלי C.
אתה יכול לראות ש-A ו-B.
משהו כזה.
לא, לא, אתם אומרים.
זה פרחה על ה... סליחה.
פרחה על 0-0-1.
חומר, הצד השווה שלהם ששניהם טיעונים מזבח. אז אני אומר, מה לטיעונים מזבח שכן...
כן, בוא, לא יודע, מה, בדין אותה. כשאני מסתכל על A ועל B, יש להם איזושהי תכונה משותפת שלא קיימת ב-C. אז כשאתה לומד מכל אחד לחוד, יש לך פרחה שמייחדת אותו. בסדר, אז השני מראה שהפרחה הזאת לא רלוונטית. אבל השני יש לו פרחה שמייחדת אותו. אז הראשון מראה שהפרחה היא לא רלוונטית. אז מה כן רלוונטי? השווה לשניהם. שניהם Z. אבל אם הרגע, רגע, רגע, יש עוד אחד, עוד דבר שמשותף לשניהם. גם A. ולזה אין את A. אז מי אמר לך ש-Z הוא הקובע? אולי A הוא הקובע ואז אתה לא יכול ללמוד את מה שאתה רוצה ללמוד? אוקיי? מה? זאת פרחה. ובעצם מה שאנחנו צריכים עכשיו להראות עם הטכניקה שלנו, שכשיש טבלה כזאת, המילוי פה באמת הנכון הוא כבר לא אחד.
זה גם טוב אם
אפס
אחד אפס, לא? זה גם טוב אם אפס אחד
אפס. זה לא טוב.
זה אומר ששניים יש את A גג.
אם C יש לו C יותר חמור משניים. אז אם יש להם את A גג, אז ודאי שב-C שיש לו את A, הוא יהיה רק יותר טוב מהם. לא יכול להיות יותר גרוע מהם. בסדר? אז לכן, בעצם, פרחה על צד שווה זה פשוט עוד עמודה. אז הנה אנחנו, יש לנו כבר שם גם לטבלה הזאת. זה פרחה, צד שווה עם פרחה. אוקיי? וכן הלאה, אפשר להגיע גם לטבלאות של 100 על 524. זה לא משנה, אין לזה שום... המילים פה לא נצרכות, זה היתרון של סימול מתמטי. אתה יודע שהמילים פה לא נצרכות. עכשיו, מה שאנחנו צריכים לראות זה מה עושים עם הדבר הזה. זאת אומרת, איך מטפלים בסוג כזה של טבלה, ואיך באמת מראים שהתוצאה היא 1 או 0, למה זה פרחה, למה זה מוכיח, מה הטכניקה שעומדת מאחורי זה. כדי להבין מה הטכניקה שעומדת מאחורי זה, זה כבר אני אעשה בפעם הבאה, תחיל לעשות בפעם הבאה, אנחנו נצטרך להיזקק שוב לפרמטרים המיקרוסקופיים. כי עכשיו שוב פעם אנחנו נצטרך לראות, זוכרים את האלפות והבטות עם הכישרונות לפיזיקה ולהיסטוריה, פה זה כמובן הרבה יותר מסובך. אבל עדיין, אם יש פה עסק, זה אומר שיש פה איזושהי מערכת תיאורטית שעומדת מאחורי הטבלה הזאת. זאת אומרת, ישנם איזה שהם פרמטרים מיקרוסקופיים שמסבירים את כל הנתונים, חוץ מזה, אלה שידועים לנו. אחרי שנמצא אותם, אנחנו נשאל את עצמנו מה הם אומרים לגבי המשבצת הזאת. וכך נדע למלא אותה באפס או באחד. אוקיי? אז בעצם הפרמטרים המיקרוסקופיים הם שורש הפתרון לכל הבעיות האלה, ושורש הטיפול הסיסטמטי בבעיה הזאת. עכשיו, הנקודה היפה, וזה אנחנו נגיע יותר מאוחר, זה שכשאני אראה לכם איך עושים את זה בצורה מסודרת, אנחנו נרוויח בזה שני רווחים שונים. א', תנו לי טבלה מסובכת כרצונכם, אני אגיד לכם מה צריך להיות כתוב פה. אחד או אפס, זה לא משנה. לא צריך לעבור בכלל, לא להבין כלום. לא צריך אפילו לעקוב אחרי השלב בגמרא. תן לי את כל הנתונים אחרי שהגמרא הביאה כבר את כל הפרחות ואת כל הזה. תרשום לי בטבלה את כל הנתונים שהגמרא העלתה. לא חשוב לי מה הייתה אבא אמינא ומה הפרחה ומה עשו אחרי זה, מה עשו הצורה הלינארית שבה הסוגיה עובדת היא לא חשובה. בכללתי תן לי את כל התוצאות, כל הנתונים שהתאספו עד הסוף. תרשום לי זה בטבלה, אני אגיד לך מה התשובה. בסדר? זה נקודה אחת. נקודה שנייה, זה שאנחנו נצליח להבין מה התיאוריה שעומדת מאחורי ההלכה. אתה נוכל, למשל, אם יש פה ביאה, חופה וכסף, ואני אשאל את עצמי, האם זה מקדש, האם זה פודה מעשר שני, האם זה עושה נישואים, כל מיני דברים כאלה. לא רק שאני אצליח להראות האם ביאה עושה קידושין או משהו כזה, אלא אני גם אראה לכם למה היא עושה את הקידושין. כי יש לה פרמטר מסוים, אלפא, בטא או שילוב שלהם, שהוא זה שחשוב כדי להכיל קידושים. אז הכלי הזה הוא לא רק כלי שעוזר לנו להבין איך למלא את המשבצת הריקה. הכלי הזה גם עוזר לנו להבין דברים שאף אחד לא מנסה אפילו להבין אותם. השאלה היא, למה באמת כסף מכיל קידושים? למה? מה יש בכסף או מה נדרש בקידושים שיש בכסף ולכן כסף מכיל קידושים? אף אחד לא שואל את עצמו אפילו את השאלה הזאת. מהמודל הזה זה יוצא מיד. התשובה יוצאת מתמטית. עוד פעם, תשובה לא מזוהה. זה יוצא איזשהו פרמטר שנקרא לו אלפא, שהוא קיים בכסף, בחופה ובביאה, אבל לא בפעולות אחרות, והפרמטר הזה חשוב כדי להכיל קידושים. לזהות את האלפא הזה כבר כמובן לא יוצא מפה. מי זה האלפא הזה? את זה אנחנו נצטרך לחשוב. אנחנו נצטרך לשאול את עצמנו, מה משותף לכסף, לחופה ולביאה? ואת מה, 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 אנחנו מכירים את המושגים, אז בואו נראה מה משותף בהם, ונוכל להסיק מכאן מסקנות, מה נדרש כדי להכיל קידושים. אז נשאול את עצמנו בעצם איזשהו סוג של טעם הדקרה, או איזשהו סוג של מה הרעיון שמאחורי ההלכה. בסדר? אז המכשיר הזה הוא לא רק מכשיר פורמלי, אלא להפך. הוא עוזר לנו להתקדם רובד אחד יותר עמוק בשאלה למה באמת ההלכה היא כמו שהיא. מה, 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 מה עומד מאחוריה? כן.
אם אני אנסח, אני אנסח את זה במה שהבנתי, אני אומר, שבעצם אנחנו מנסים לייצר כל בחומר על פער בין שתי, על יחס בין שתי משתנים, ואנחנו בסוף הלאה מפריחים אותו על ידי משתנה שלישי, אז אנחנו עושים, אנחנו מציבים משתנה רביעי, ואנחנו מגלים שבכלל הטיבה שחשבנו בהתחלה שהוא חמור יותר משתנה אחר, היא לא הטיבה. היה לנו אינטואיציה שלא מבוררת, ועכשיו אנחנו נברר אותה. אז ברגע שהצלנו את המשתנה הזה...
או היא מבוררת חלקית. יכול להיות שאלפא עדיין חשוב, אבל צריך לקחת בטא.
זה יותר חמור, אבל לא מהסיבה הנכונה, ואז גם לא, בכלל באמת הפרמטר האמיתי שלך הוא פרמטר אחר. ברגע שחומרים אותו, אנחנו כבר יודעים מה הנקודה, מה נקודת העומק של כל האחר, כלומר, כבר ניסחנו את זה, למה אני צריך לנסח את זה? כשאומרים לי, הצד השווה שבאים, לא יודע מה, שהם פודים בהם מעשר שני, או שהם...
לא, הצד השווה שבאים שהם פודים מעשר שני זו תכונה. אבל אני שואל, מה יש בהם? למה שניהם פודים מעשר שני?
אבל זה הזן שלנו.
לא, ומה הוא? הוא לא כתוב בגמרא אף פעם.
מה?
לא כתוב בגמרא אף פעם.
למה?
אין, זה לא כתוב. הצד השווה לשניהם שכן שניהם ממונו בשביל התורה הולך דווקא זו דוגמה לא טובה, אבל שהם פודים מעשר שני. פודי מעשר שני זו תכונה הלכתית. אני שואל למה זה פודי מעשר שני, אל תגיד לי דין, תגיד לי מה המאפיין התיאורטי שלו שבגללו הוא פודי מעשר שני. זאת השאלה שאני שואל. ללכת מההלכות אל התיאוריה שמכוננת את ההלכות האלה.
מה הטבלה? אתה אומר נגיד, מעשר שני זה תכונה, אבל היא לא נקודה. אבל אני עכשיו רוצה לשאול מה המעשר שני הנקודה, ובאיזה מובן הטבלה קידמה אותי. אני יודע גם לפני וגם אחרי הטבלה שמעשר שני...
לא, אתה לא יודע, כי אתה עכשיו מהטבלה הזאת יודע שנגיד ב-A יש את אלפא ואת בטא ואין את גמא. ב-C יש קומבינציה אחרת, וכנ"ל באלה. זה נותן לך איזושהי אינדיקציה להבין מי זה אלפא, מי זה בטא ומי זה גמא. אתה יודע שהוא קיים בזה, בזה ובזה, והוא קיים גם בזה ובזה, אבל לא בזה ולא בזה. אז נותן לך איזושהי אינדיקציה כדי להבין מי זה אלפא הזה. אולי זה למשל טובת הנאה. כסף בביאה. נגיד, אם אנחנו נגלה תכונה שיש בכסף ובביאה, אבל לא בחופה. נכון? למשל קידושים. קידושים מוכלים על ידי כסף וביאה, נכון? חופה לא עושה קידושים. אבל נישואים, חופה כן עושה. אז מה זה אומר בעצם השפה הזו? שכדי להכיל קידושים צריך להעביר לאישה הנאה. בשפה המיקרוסקופית. או ביאה או כסף. אבל למה שחופה תעשה? זה בחופה אין הנאה. אבל חופה הרי מכילה נישואין, וכסף לא מכיל נישואין, אז רואים שהיא יותר חמורה מכסף. יותר חמורה מכסף בפרמטר אחר, שהוא החשוב לנישואין. אבל מבחינת ההנאה, שזה מה שחשוב לקידושין, זה לא יותר חמור. מה יש בחופה שאין בביאה ובכסף? איזושהי הכנסה לרשות. וזה בעצם המשמעות של נישואין. לכן חופה עושה את זה וכסף וביאה, לא עושים את זה.
כל אחד יגיד גם לעשות את זה בטבלה.
ברור, שזה פשוט. אבל אם יש לך טבלה של 10 על 7, אז נראה אותך אומר את זה בלי טבלה. ברור, בבעיות הפשוטות זה תמיד ככה. אתה לוקח את הלוגיקה האריסטוטלית, כשיש לך בעיה נורא פשוטה, אתה לא צריך שום לוגיקה. כל אחד יודע איך זה עובד. מה, אתה צריך לוגיקה אריסטוטלית בשביל להבין שאם כל בני אדם מבני תמותה וסוקרטס הוא בן אדם, אז סוקרטס הוא בן תמותה? אבל נראה אותך מנתח טיעון שאומר, כל בני אדם הם לא ירוקים. חלק מהירוקים הם בעלי כנפיים, כל בעלי הכנפיים הם לא צפרדעים, והצפרדעים חלקם הם בני אדם. עכשיו השאלה אם לבני אדם יש כנפיים. אתה מבין? טוב.